שבוע שעבר החלטנו שקצת נרחיב בפסקה הזאת. הפסקה הזאת היא חשובה לדעתי מצד זה שאנחנו דיברנו על איסורי גיהנום שנובעים בעצם מהצער או מהפער בין היכולת שלנו להתמודד עם החיים לבין מה שקורה בפועל, וגם הבנו שהכל זה בראש של הבן אדם. הגיהנום והגן עדן זה פה, כן? איך שאתה מתמודד עם החיים, איך אתה מתמודד עם מה שהחיים מזמנים לך. זה יכול להיות, כמו שאמרנו אלף פעמים, זה יכול להיות אוי, וזה יכול להיות הוי. זה הכל בתודעה של בן אדם. וכשאדם מבין שאם זה הכל בתודעה שלו, אז ככל שהוא לומד יותר, כן? ומבין את החיים בצורה יותר נכונה, אז ממילא הוא יוכל להתמודד בצורה יותר נכונה. ואז הצער, מה שאנחנו קוראים צער של ביטול תורה, הוא סוג אחר של צער. זה לא צער כזה ביטול תורה כמו שמבטאים הרבה פעמים בישיבות, אלא זה חבל שאני לא למדתי מספיק והתמודדתי מספיק עם הסוגיות, כדי שאני אהיה מסוגל באמת להתמודד עם החיים בצורה נכונה, עם הקשיים שנולדים, ללמוד איך לצמוח מהם ולא איך לא ליפול מהם, כן? אז אני חושב שמקור מספר 2 הקראתי לכם לגבי הכוזרי, הוא הביא שם משל על אדם ש... אני אומר את זה בקיצור, שניכנס לעניינים, הוא הביא שם משל על בן אדם שלח לאיזה מסיבה, ושם היה כל מה שהוא אהב, את האוכל שהוא אהב, את השתייה שהוא אהב, את היינות שהוא אהב, אפילו שם הוא כותב, אפילו בחורה שהוא אוהב נמצאת בחיקו, כן? זה הכוזרי כותב את זה, כן? ככה. כן? אבל מה? הוא לפני כן שתה יין, שתה כנראה יותר מדי, היה שיקור. שסיפרו לו שהוא היה במסיבה כזאת, שהיה שם את כל מה שהוא אוהב, אבל הוא לא היה שם. למה? כי הראש שלו היה מפוצץ, הראש שלו היה, איך אומרים היום, הראש שלו היה, איך אומרים שבדם שותה יותר מדי? היה מסתול, כן, היה מסתול לגמרי, לא, לפעמים הוא שותה קצת יין, אז הצינורות פתוחים, אבל היה מסתול. הוא לא היה שם, כן? אז זה המשל שהכוזרים מביא בשביל להבין שזה הכל בראש של הבן אדם. עכשיו, את הפסוקים, נביא פה כמה פסוקים קצת שמראים את זה. אני רוצה שנתמקד ב... יש פה תורה של רבי נחמן, לא יודע אם נספיק את הכל היום, וגם יש פה תורה של הרב קוק לגבי זה, חשוב שנעבור על הדברים. ובזה נסיים את הפרק הזה, זה פרק, אנחנו מסיימים פרק ז', אחר כך נעבור בעזרת השם לפרק ח'. אז תראו, פסוקים, אתם רואים, מקור מספר 2, א', זה היה הכוזרי, ב', פסוק במשלי, כי תבוא חוכמה בליבך ודעת לנפשך ינעם. ינעם, הסברנו פעם שעברה, ינעם, הרגשת נועם זה הרגשה של הרמוניה מול המציאות. כשאתה בהרמוניה עם המציאות, אתה מבין את המציאות, אתה פועל נכון מול המציאות, אז הדבר הזה הוא נעים לך. נעים לא בגוף, כן? אז כי תבוא חוכמה בליבך, שיש לך חוכמה של הבנת המציאות, שזה חוכמת התורה, ולא חוכמה, לא שיהיה חוכמה אחרת, כן? שיש לך חוכמת התורה, איך להתמודד נכון עם המציאות, איך להישאר אדם טוב בכל המצבים של החיים, כן? אז ינעם, ודעת לנפשך ינעם, זה ביטוי של נפש בריאה. נפש הרמונית עם עצמך, הרמוני עם המציאות. תפעילו קצת את הדמיון ותרגישו מקומות כאלה שהייתם בחיים שלכם. כמה... זה גן עדן, במילים אחרות זה גן עדן. כן? גן עדן זה פה. זה לא אחרי המוות, זה גם אחרי המוות. אבל ההרגשה של בן אדם, ההרגשה של בן אדם, לא משהו עושה, שזה הגוף, אלא ההרגשה שמלווה את האדם בעשייתו, שם יכול להיות גן עדן וגיהנום. ג' משלי יוטט ב', גם בלא דעת נפש לא טוב. כלומר שאין לך דעת, שוב, לא ידיעות, זה לא עוזר ידיעות. ידיעות זה שאתה יודע כמה איזה נשיא שמיני שהיה של ארצות הברית, זה לא מועיל לשום דבר. ואיזה חיות מיוחדות יש דווקא בדרום אמריקה ואין באלסקה, זה נחמד, אבל זה לא מה שפותר לך את הבעיות של החיים. זה לא מה ש... זה לא חוכמת חיים. גם בלא דעת, דעת גם זה מילה מיוחדת של חיבור. זה לא דעת ידע. דעת זה חיבור, שאתה מחובר למציאות. האדם ידע את חווה אשתו, נכון? ידע, זה... גם אומרים, חוכמה בינה ודעת, אנחנו אומרים בתפילה, נכון? חוכמה, זה חוכמה, חוכמת התורה, כלומר ידיעת האמת. בינה זה יכולת להבחין בין המצבים, וזה נקרא לדמות מילטה למילטה, לדעת איך לקחת את הידיעה הזאת ואיך למצות אותה בחיים, כן? ובינה זה לפתח את זה, זה להוליד בינה. ודעת זה שאתה מחובר לחיים, שהחוכמה הזאת מחוברת לחיים, היא לא משהו מנותק. אז גם בלא דעת, נפש לא טוב, הרגשה של הנפש היא לא טובה. היא במצוקה, היא מתוסכלת, כל מיני עצבנית, חסרת מנוחה, לא יודעת איך, מה לעשות, מבולבלת. רשי, בוא נראה מה רשי אומר. אין טוב לאדם שהוא בלא תורה. זה לא טוב. אדם בלא תורה שהוא לא יודע, לא מבין את החיים, זה מילה נרדפת, בלא תורה. הוא לא מבין את החיים נכון, אז זה לא טוב, זה לא טוב לאדם שהוא לא מבין נכון את החיים. הוא מתנגש איתם כל הזמן. כמו שסיפרתי פעם את הסיפור הזה, בחור בעל תשובה שבא לפה, הוא התחתן, והוא אומר, מה, התחתנתי עם אשתי, היינו תקופה קצרה ביחד, וזהו, ושיקרו אותי, לא הסבירו לי מה זה נישואים, לא יודע מה זה נישואים, זה קיבל אלם מהנישואים. הוא קרא רומנים, ראה סרטים של הוליווד, התחתן, ראה זה משהו אחר לגמרי. שיקרו אותי, רימו אותי, קיבל אלם, כן? רבי יונה, רבינו יונה, גם כן בפירוש, יש פירוש מיוחד של רבי יונה על ספר משלי, זה פירוש, לא יודע איך לקרוא לזה, כי אני לא רוצה את הציונים לעומת מפרשים, אבל זה פירוש שכדאי ללמוד אותו. רבינו יונה הוא ראשון כמו רשי, כן? הוא ראשון. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי מי שלא למד חוכמה ותורה, כוונת חוכמת התורה, של חוכמת החיים והסתכלות נכונה על החיים, לא יצליח בידו קיום המצוות על אופניהם ועל תכונותיהם. הוא לא ידע איך לקיים את הדברים הנכונים במקום הנכון, בזמן הנכון. זה נקרא מצוות, זה לדעת לעשות את הטוב הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון, כי יש הדרכות מסוימות שהן לא תמיד נכונות. דיברנו על זה כבר בעריכות כמה פעמים. כן? לכל מצווה יש מפתח. כן? לפעמים, כמו שיש מצווה לומר את הדבר הנשמע, נכון? יש מצווה שלא לומר את הדבר שהוא לא נשמע, נכון? אומרים, כל מצווה, מצווה זה לעשות את הדבר הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון, על ידי האדם הנכון. אז הוא לא ידע, מי שלא למד, הוא לא יצליח בידו לקיים את החיים בצורה נכונה ומדודה. והוא דומה לעבד, אשר ציווה לו המלך לחפות לא חלוק, והוא לא חיפה חלוקו מימיו. וכעס המלך על פעולתו, הוא אומר לך, שמע, שים לי חלוק, כפתר אותו, והוא אף פעם בחיים שלו לא עשה את זה, הוא לא יודע, אתם אומרים, זה לא בעיה, כן, אבל קחו ילד, למשל, שאף פעם בחיים שלו כפתר כפתורים, אז הפעם הראשונה, זה מתבלבל, זה לוקח לאט, אולי שם את הכפתור התחתון, אשתי לפעמים צועקת עליי, צועקת, אומר לי, שלא סידרתי טוב את הכפתורי, כי שמתי את הכפתור שלמטה, בחור שלמעלה, אז החולצה היא נראית ככה, כן? זה לא יפה, הבעל שלי לא נראה כמו שצריך. אבל אני מה לעשות כבר, אני לא, לצערי הרב שלי בטן, לפעמים אני לא רואה את הכפתור, כן? אבל זה הכוונה, שזה לא נראה כמו שצריך, שאתה לא יודע מה לעשות. זה לא נראה כמו שצריך. וזה גם מרגיז את מי שאתה עובד בשבילו, כן? מי שאתה עובד אצלו. דלת. עכשיו, זה לא דיברנו, עכשיו נזכרתי בזה, על אסתר המלכה, כן? אסתר המלכה זה דוגמה שהיא עומדת מול מציאות, כן? שהיא שומעת שהולכים להשמיד את עם ישראל, והיא לא יודעת איך להתמודד עם המציאות הזאת, והיא מתבלבלת. אז בואו תראו את הפסוקים. דווקא כתוב, ותתחלחל המלכה מאוד. זה הביטוי במגילת אסתר, שהיא שמעה שמרדכי הולך עם לבוש שק וזה, התחלחלה המלכה מאוד. מה זה הביטוי הזה, התחלחלה? זה ביטוי של בלבול, חלחלה, מלשון חללים. יש לה חללים בתמונה של המציאות. המציאות לא ברורה, נכון? אז יש חללים, יש לך חורים. אומרים לפעמים בן אדם, יש לך חור בהשכלה, נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה? יש לך חור בהשכלה, כלומר, חסר לך משהו ברצף של ההבנה של החיים, כן? ותתחלחל המלכה מאוד, לדעת מה זה ועל מה זה. הביטויים האלה הם חריפים, אנחנו לפעמים קוראים את זה ולא לא מרגישים את העוצמה של של המילים האלה. לדעת מה זה ועל מה זה, מה קורה פה. זה מה שאסתר אומרת, מה קורה פה. היא מבולבלת, היא לא יודעת מה לעשות. אומרת הגמרא במסכת מגילה, נאמר ותתחלחל המלכה, ושואלים מה הפירוש ותתחלחל. אמר רב, כוונה שפרסה נידה מן הבעלה. אתם יודעים, אישה שיש לה מחזור קבוע, אם יש משהו שמבהיל אותה, היא פתאום יכולה לקבל, כמו שאומרים, יכולה לקבל וסת, פתאום, בלי, לא בסדר הקבוע שלה. כלומר, הבהלה כל כך משפיעה על האישה, שהגוף שלה, זה משפיע על הגוף שלה, על הסדרים של הגוף שלה, כן? מלשון חללים, שומעים? מלשון חללים, שנפתחו חללי גופה. ורבי ירמיה אמר, בדומה לזה שהוא צריכה לנקביה. זאת אומרת, כמו שאומרים, ילד לפעמים זה קורה, ילד שתופס פחד, זה גם קורה למבוגרים, תלוי ברמה שלו, שהוא עושה, כמו שהוא עושה, פיפי במכנסיים. שמעתם על דבר כזה פעם? הביטוי הזה, שמרוב פחד, כמקרוב בהלה, הבן אדם עושה במכנסיים, זה מה שהגמרא מסבירה, מה זה התחלחלה, היא עשתה את נקביה ללא שליטה. אתם מבינים שזה ביטוי של בהלה? יש פה אסון, יש פה משהו קשה, משהו יוצא מהסדר, ולא יודעים איך להתמודד עם זה. לעומתה מרדכי, הוא לא נופל מהכיסא. נכון? אתם זוכרים את המגילה, מכירים את המגילה. אתה מכיר את המגילה? אתה מבין שמכיר את המגילה, שזה יש חשיבות, אני אומר לא באתר, ויש חשיבות גדולה, לפחות בשלבים הראשונים, לעשות היכרות, נקרא לזה, עם סיפורי התנ"ך והמצוות, כי כל הרעיונות, נקרא לזה, הפסיכולוגיים והנפשיים של ההתמודדות, הם מתלבשים על הסיפורים האלה. כי זה לא סיפורי סיפורים, זה סיפורים פסיכולוגיים, סיפורים נפשיים, כמו שאמרתי כמה פעמים. בן אדם, יש לו בעיה מאוד קשה, הוא יצא מאיזה אסון גדול, יצא מאיזה התמודדות גדולה, אז אומרים לו, אשת לוט. אז כל ילד, אשת לוט, אתה לא מסתכל אחורה. מסתכל אחורה, היא נהייתה נציב של מלח. מצב כזה, תסתכל רק קדימה. אז אתה לא צריך לדבר הרבה. אתה אומר, יש את לא עוד כל ילד שלמד תנך, הוא מיד מבין את ההדרכה פה, הוא מיד מתמלא באורה. כי כשקורא לך אסון גדול, אתה בחושך, אתה מבולבל. אבל אומרים לך, יש את לא עוד, קיבלת הדרכה. תסתכל קדימה, אל תסתכל אחורה, אל תשאל למה, זה. סגור את העבר שלך, סגור אותו. רק תלך קדימה. אחר כך, יותר מאוחר, תתייצב חזרה. תתחיל להסתכל אחורה, תראה מה, איך אתה יכול להתמודד עם העבר שלך. כן? לכן חשוב לעשות איזה סדר כזה כל יום, איזה זמן מסוים, לעבור על הדברים האלה. לא צריך בדיקה. אז אני אומר, לעומתה מורדכה, היא, כאילו כמו שאני אומר, היא עשתה במכנסיים. סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך גסה, אבל בשביל להעביר את זה, אנחנו אנשים, התורה כתובה בעדינות. גן עדן זה משון עדינות. כתובה בעדינות, לפעמים אנחנו לא מבינים את העוצמה שיש אחרי הפסוקים האלה. אין? אז בלשון שלנו, שאתה אומר את המשפט הזה, החריף הזה, שאני אומר את זה, אז אנחנו מבינים מה קרה לאסתר באותו רגע. כי אף פעם לא חשבתם על זה בצורה הזאת, נכון? שקראתם את המגילה. חשבתם, כן, מה קרה? כן, בואו, תסבירו לי מה קרה. לא. היא עשתה במכנסיים. לעומתה, מרדכי, הוא לא נופל מהכיסא. הוא לא נופל מהכיסא, גם על זה דיברנו כמה פעמים. הוא אומר לה, רווח, אם את לא רוצה לעזור, היא סרבה בהתחלה לעזור, כי היא המלכה, היא אשתו של המלך. מי כמו יכול לעזור? הקדוש ברוך הוא שתל אותה במיוחד שם, שהיא זאת שתעזור. כי הקדוש ברוך הוא מציל על ידי שליחים. נכון? והיא אומרת לו שזה מסוכן. הוא אומר לה, מסוכן? רווח מצלה יבוא ממקום אחר. את רוצה? בבקשה, יש לך הזדמנות. את לא רוצה לעזור לנו? לא צריך. רווח ועוצר להם במקומות. זה מקום של עוצמה וביטחון מאוד גדולים. נכון? אתם מרגישים את זה? לא חושבים, מרגישים את העוצמה הזאת של הביטחון של מרדכי, שהוא אומר לה, הוא יודע שיהיה הצלה. הוא לא נבהל. אין דבר כזה שישמידו את עם ישראל. לא קיים, לא יהיה. כן? הוא יודע, לא היא, מישהו אחר יהיה. דיברנו על זה בביטחון, נכון? דיברנו על זה, לא נופל מהכיסא. הוא לא מבולבל. כי הוא יודע, הוא מכיר את החיים כמו שצריך. הוא היה ראש סנדרין, הוא היה אחד מהסנדרין, לא יודע אם היה ראש סנדרין, אבל היה מהסנדרין, היה תלמיד חכם גדול. הוא לא נבהל. כמו שאתם רואים, הרבה אנשים היום, יש כל מיני אנשים שכל דבר נכנסים לסערת נפש, וזה העולם הולך ליפול, להיחרב מכל דבר קטן. יש אנשים, עברנו את פרעה, כן, מכירים את זה? גם את זה נעבור. שזה היה פרעה, בשביל שנדע, שעברנו את פרעה, זה לא סתם. עברנו את פרעה, ואנחנו נעבור, הלאה, כזה שיכול ליבד אותנו, שאפשר לעבור את פרעה, אז אפשר גם לעבור את הכל. טוב, אז עד כאן זה היה קצת השלמה של הדברים של פעם שעברה. עכשיו, מה שקורה, אז אמרנו עוד פעם שזה הכל בראש של הבן אדם. כשאדם הוא מלא דעת, יש לו רחבות. רחבות מסוגלת להכיל את המצבים. הרחבות הזאת זה רחבות של דעת. זה נקרא בלשון המקובלים, זה נקרא גדלות מוחין. גדלות מוחין זה שאתה מרגיש, אתה מחובר, אתה חלק ממשהו גדול. אתה לא פירור. זה אמרנו גם פעם שבוע. אתה לא פירור במציאות. אתה פירור שמחובר למערכת גדולה, ענקית, שפועלת לטובה. זה נקרא גדלות מוחין. אתה ברוחב דעת. אתה ברוחב דעת. אתה מסוגל להכיל, נקרא לזה עכשיו. בסדר? להכיל את המציאות. כן? והדבר הזה קורה במוצאי שבת. במוצאי שבת הדבר הזה קורה, ואנחנו קצת נראה את זה קצת בפנים, בסדר? כן, מה רצית? אדם שהוא ברחבות, שהוא מרגיש שחלק ממשהו גדול וטוב, שום דבר לא מבהיל אותו. זה לא אומר שהוא לא מתמודד, זה לא אומר שהוא לא פותר את הבעיות, אבל זה לא בא העולם נגמר עוד שנייה. הוא לא בפניקה. כן? זה ממש מתחבר לשיעורים שלנו בבוקר, נכון? זה ככה, זה הכל מחובר להכל בתורה, שתדעו לכם. תזכו ללמוד, תראו שכל מה שאתם לנתם בבוקר, בצהריים, בערב, זה יכול להיות בנושא אחר, וזה בנושא אחר, הכל מחובר ביחד. זה כי זה תורה אחת. איך יכול להיות שאתה לומד מסכת קידושין, כן? ויש לך קושייה בתוספות מבבא בתרא. בבא בתרא מדברת נניח על מריבה בין שכנים. על הגבול של על הגבול של החצר, וקידושין מדבר על בינך לבין אשתך. ואתה מביא קושייה מבבא בתרא על קידוש, מה זה שייך? זה לא אותו נושא בכלל. לא נכון. זה הכל נושא אחד. כל הקודים שאנחנו בעזרתם מטפלים בנושא בינו לבינה, זה אותו קודים שאנחנו מטפלים בכל נושא החיים אחרים. טוב. בואו נראה לקוטי מהר"ן. לא יודע אם נספיק את זה. לקוטי מהר"ן, כידוע, זה הספר של רבי נחמן. כל היסודות של רבי נחמן, וזה מתחיל בשאלה שהרבה מאיתנו שואלים, כן? העניין שקשה לישון במוצאי שבת. אנחנו כולם יודעים שמוצאי שבת קשה לישון. אז יגידו לך, כן, אחרי התשון, בצהריים, כולם ישנים בצהריים, אז אתה לא יכול להירדם בערב. יום חול כרגיל, אף אחד לא ישן בצהריים, חוץ מאנשים מיוחדים, אולי קצת מנמנמים. אבל רוב אנשים קמים בבוקר, עובדים, זה מגיע, הערב הולכים לישון. מי יושן בצהריים? פונקים, נכון? נכון או לא? לא, מי שלומד תורה זה בסדר, אם הוא לא ישן איזה חצי שעה בצהריים, הוא לא יכול להמשיך ללמוד, זה סיפור אחר. אבל רוב אנשים לא ישנים בצהריים. זקנים בבית אבות, משתיים עד ארבע, שמנוחת צהריים, אבל סתם אנשים לא ישנים בצהריים. אז למה קשה לישון במוצאי שבת? זה סיבה טכנית מה שאמרתי קודם. זה משהו הרבה יותר עמוק. אז בואו תנשמו אוויר קצת, בסדר? אנחנו לא רגילים ללמוד רבי נחמן, נכון? אולי רגילים לשמוע סיסמאות של רבי נחמן, איזה, אבל זה רבי נחמן ממש, זה לא... אומר ככה, אולי ניתן איזה כיוון, הוא רוצה להגיד שבשבת, במוצאי שבת יש דעת, יש שפע של דעת שנצברה בשבת, כן? והדעת הזאת לא נותנת לישון, כי שינה זה הפוך מדעת, שינה זה 1 חלקי 60 של מיטה, כן? דעת זה חיים, ושינה זה כמו מוות, זה התכווצות, ודעת זה משהו, זה לצאת למרחבים. ולכן באמת במוצאי שבתות, אז תמיד מברכים, נכון? כולם עונים אמן יפה, נכון? איך זה מתחיל? תצליחנו, הצלח ילדינו, הצלח ראש ממשלתנו, הצלח הרבנים הראשיים, הצלח חיילינו, נכון? מי מסוגל לברך? רק מי שיש לו גדלות מוחין, מי שיש לו רוחב. הרי אדם מצומצם שהוא בקשיים ובהישרדות, אין לו רוחב לברך אנשים אחרים. לא מעניין אותו אנשים אחרים, כי הוא עסוק בעצמו, הוא עסוק בהישרדות שלו. מתי אתה מסוגל? יש לך גדלות מוחין, אתה מבין שאתה חלק ממשהו גדול, אתה לא, אתה יושב טוב על הכיסא. כן? ובשבת אנחנו נראה גם בהמשך שאליהו הנביא יושב ומלמד זכות על ישראל. כן? אנחנו היינו עושים את זה בבית אצלנו. גם כן, סיפרתי לכם את זה גם כן היום, נכון? זה בגלל שהכנתי את הדף הזה, אז נזכרתי, כן? שבים בבית, במוצאי שבת, אחרי הבדלה, כל אחד אומר משהו טוב על עצמו, כל אחד אומר משהו טוב על מישהו מהבית. מתרגלים לראות טוב אצל אחרים. מי מסוגל לראות טוב אצל אחרים? אדם שהטוב של אחרים לא מאיים עליו, כן? בדרך כלל אנשים מאוימים מאחרים, נכון? אם מספרים לך מישהו על מישהו משהו טוב, אז אתה מנסה להקטין אותו, כי זה על חשבונך, אז הוא יותר ממך, כן? אבל אדם שהוא לא, אף אחד לא מעיין שכולם יהיו גדולים, עשירים, שמחים, זה לא מעיין עליך, זה החיים שלו, זה החיים שלך, אתה שמח במה שיש לך, משהו שיהיה לו מה שהוא רוצה, זה רחבות, אתם מרגישים את מה שאני אומר? זה רחבות, זה גדלות מוחין זה נקרא. שאתה מסוגל שאנשים יהיה להם טוב, זה לא מעיין עליך, זה לא מפריע לך, להפך, תהנו! תשמחו. איך זה, איך אומרים המרוקאים במוצאי, רגע, לא גמרתי, במוצאי פסח. שעושים מפלטה, איך זה? מפלטה. מימונה. מה הם אומרים? תרבו ו... איך אומרים? תרבחו ותסעדו. מה זה, זה? בואו תאכלו, נכון? בואו. זה רוחב, רוחב לב. זה המון... המון רוחב. אז בוא נראה. אז אנחנו מדברים שקשה לישון במוצאי שבת, אבל זה לא הנושא שלנו. זה רק דרך זה אנחנו הולכים ללמוד את הנושא שלנו. בסדר? של הרחבות הזאת. של הרחבות הזאת, והרחבות הזאת באה גם מהרמוניה. הרגשה של הרמוניה עם המציאות. הרגשה של שייכות, ושהכל במקום, והכל מסודר, וכל דבר משלים את השני, גם אם הוא נראה מנוגד. טוב, העניין שקשה לשאול במוצאי שבת, כי במוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו. כמו שאמרו חמינו זיכרונם לברכה, שאין אליהו בא בשבת ולא בערב שבת, ובמוצאי שבת יוכל לבוא, ועל כן מאז מתחיל התגלות אליהו. אז קודם כל נלמד את זה קצת טכני. קודם כל אליהו לא בא ביום שישי, כי אנשים עסוקים בהכנות שבת, כולם ירוצו אליו, זה... אז זה זמן מצומצם, זה זמן לחוץ. גם לא בשבת, כי בשבת אני לא יכול לצאת לקראתו, כי יש תחום שבת. מתי הוא יכול לבוא? בימי חול ולא ביום שישי. כלומר, ימי חול מתחילים במוצאי שבת. ממוצאי שבת מתחיל הזמן של אליהו. עכשיו, אליהו זה לא איש, זה גם איש. אליהו זה תקופה, אליהו זה הוויה, כן? של מי שיגיע לפני בו יום השם הגדול והנורא. הוא זה שמכשיר את החיים לקבלת המשיח, לקבלת המלך, שיניג את העולם בדרך חכמה וטובה ונכונה. אליהו מכין את השטח. איך הוא מכין את השטח? אז הוא מגיע להם במוצאי שבתות, יוכל לבוא, ועל כן מאז מתחיל התגלות אליהו, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין אליהו בא אלא לרחק המקרבין בזרוע, ולקרב המרוחקים בזרוע, והיינו לרחק השקר ולקרב האמת. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בזוהר, דשאל היי מיני, מינה, כלומר מין, דכתיב, טוב, עוד שנייה. קודם כל, מה התפקיד של אליהו? יש מחלוקת במשנה במסכת עירובין, עדויות, סליחה. כן? מה התפקיד של אליהו? אז אחד הדעות זה לרחק את המקורבים בזרוע ולקרב את המרוחקים בזרוע. זאת אומרת שיש אנשים, אתם יודעים, שהם קרבו אותם לא בגלל שמגיע להם, אלא יש איזה דמות אלימה, שאני יודע מה, יש ראש עיר, כן? אז הוא מקרב את המקורבים שלו, אבל בשביל לא מתאימים, כן? ויש כאלה שצריכים להיות מקורבים, כן? ומתאימים להיות מקורבים, הוא מרחק אותם, כי הם לא מהמשפחה שלו, לא מהאינטרסים שלו. מכירים את המציאות הזאת, נכון? זה לא בשמיים, כן? שם במשנה מדובר על הכהנים, היו כהנים שהיה מישהו אלים, שדאג שהכהנים, היה חלק מהכהנים שידוע שהם כהנים, הוא ריחק אותם, וכאלה שהיו בספק, הוא קירב אותם. כלומר, יש לנו פה ביטוי של שלטון אלים. שלטון שעושה מה שבא לו, והיושר לא מעניין אתכם. זה מזכיר לכם משהו במקרה? בלי קשר לשום דבר. מזכיר לכם משהו? מכירים? אתם נמצאים קצת עכשיו, יש בחירות, היו פעמיים בחירות, היו... כן? יש אנשים כאלה. זאת אומרת, רבי נחמן אומר שהתפקיד שלו זה להחזיר את האמת למקום ולרחק את השקר. נכון? להחזיר את האנשים שראויים למקום שלהם, ולהרחיק את האנשים שלא רואים למקום שהם צריכים להיות. את השקרנים להוציא החוצה, את הרמאים להוציא החוצה, ואת הישרים לשים אותם במקום. כן. עוד שנייה. רגע, אליהו בא כבר? לא, אבל זה לא משהו טכני. הזמן של אליהו זה ממוצש, זה מגיע הזמן שלו. הגאולה זה לא רק הגאולה האחרונה, זה גם גאולה של יום יום. אבל עוד שנייה, כאילו כיוונת למה שרבי נחמן אומר. עוד שנייה, עוד שורה וחצי. בסדר? אבל הצורה שאתה לוקח אותה, זה לא נכון, כי אנחנו פה, שאתה לומד רבי נחמן, אנחנו חייבים להתרומם מהצד הטכני, אתה מבין? זה לא משהו טכני של זמנים, כבר היה מוצא שבת והוא לא בא. מה זה רק להזיז את המחיצה בין הצדיקים לרשעים? מה זה שאלה? לא הבנתי אותך. יש שם מחלוקת משולשת, תפסנו פה רק צד אחד של המחלוקת, מה שרבי נחמן הביא. אז אני אמרתי לפני כמה ימים, נולד לי עוד דוגמה אחת. אמרנו ש אברהם אבינו הכין לאורחים שלו מצות, כי היה פסח, רש"י אומר. היה פסח? פסח זה אחרי אברהם אבינו, נכון? זו שאלה. לא, אז אנחנו אומרים זה לא נכון, זה לא קשור, כי פסח זה לא אחרי יציאת מצרים. פסח נולד עם הבריאה של העולם. יפה. אז קודם, אז בוא נשאיר, אני לא רוצה להיכנס לזה כי כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל זה אמור רק לפתוח לך, כאילו, בגלל השאלה שלך, את העיניים, שהדברים האלה זה לא היסטוריה, משהו כרונולוגי. יש ערך שנקרא פסח, שצריך להופיע במציאות, במקרה הזה זה החירות, לא להיות תלותי, לא להיות מחור, כן? וכדי שאנחנו נספוג את הערך הזה, אז נולד תהליך היסטורי שמבטא את זה. או שמה שאמרתי היום גם כן, עוד דוגמה אחת, אבל תשאיר את זה, תחשוב על זה אחר כך, כי זה פותח לך ספירה אחרת לגמרי בזה. ספירה אחרת לגמרי בהבנת התורה בכלל, לא משהו היסטורי או טכני. דיברנו על זה שרחל אומרת ליעקב, אבא שלי הוא רמאי, הוא ייתן לך את לאה במקומי. אז הוא אומר לה, אבא שלך רמאי? גם אני יודע להיות רמאי. לא מפחד ממנו. אז היא אומרת לו, אבל זה לא מתאים שיעקב, אתה איש צדיק, איש טעם, לא מתאים שאתה תרמה את אבא שלי. אז הוא מביא לה פסוק מספר שמואל. שמואל זה הרבה שנים אחרי יעקב, נכון? מביא לה פסוק מספר שמואל. איך הוא מביא לה פסוק מספר שמואל? הוא אומר לה, אם נברתי את הבר ואם עיקשתי את הפל. כלומר, אם אדם ישר, תלך איתו ישר, ואם עיקש, אם אדם רמאי, אתה חייב ללכת איתו גם בתחמנות. רגע, רגע, רגע. הנושא שלנו זה איך יעקב אבינו מביא לה פסוק, או הגמרא מביאה פסוק משמואל. אז הזמן לא קשור פה, זה קשור לערכים. בוא נעצור פה. אחרת אנחנו הולכים למקום אחר לגמרי. תחשוב, זה הבנה אחרת, רובד אחר של הבנה בלימוד תורה. בסדר? איפה היינו? כן. אז אמרנו שהשאלה שלך תתברר, מה ששאלת בהתחלה, כן? כתוב בזוהר. אז רגע, נסכם שניכנס לתוכן. אליהו, תפקיד שלו להחזיר את האמת למקומה. ולרחק את השקר. כן? לא רק במילים, אלא בעיקר במציאות. שלא יהיה מציאות שקרית. אחר כך כתוב בזוהר, שאל היי מינה. מין אחד, כופר. כתוב, הוא שאל את רבי אלעזר. כתוב, שפת אמת תיקון. שפת אמת, כלומר, האמת, תיקון. ומה הוא מתכוון לזה? שהיהדות היא... זה לא מתגלה. האמת לא מתגלה. וישיב לו רבי אלעזר, קוננת לא כתיב. לא כתוב שפת אמת קוננת, שהקדוש ברוך הוא קונן עכשיו את האמת, אלא כתוב קוננת לא כתיב, אלא תיקון, כי האמת עתיד להתקיים. האמת תתגלה בהמשך. אתה רוצה לבחון את המציאות מעכשיו, מהאלמה דשיקרא, העולם הוא עולם של שקר. כולם מרמים את כולם. אבל האמת בסוף תופיע. וזה התפקיד של אליהו, להחזיר את האמת למציאות. זה התפקיד של אליהו. זה יקרה עם הזמן. מכל הצטברות של מוצאי שבתות, שיושב במוצאי שבתות ולמד זכות על ישראל, ומסתכל על הצד האמיתי של החיים ולא על הצד השקרי של החיים, לאט לאט מצטבר הסתכלות. כך הרב קוק מסביר איך הוא מכשיר את הקרקע לבוא המשיח, על ידי ההסתכלות האמיתית החיובית על המציאות. זה מה שמכשיר את בוא המשיח. בוא המשיח, מה שמכשיר זה הגילוי של האמת. זה התפקיד של המשיח, כן? הגרא יש לו משנה ציונית. אנחנו תמיד חושבים שהציונות התחילה מהרצל. זה לא נכון. הציונות התחילה, קודם כל, מהתורה התחילה. הציונות. כן, לבוא לארץ ישראל זה עניין של תורה. ואחרת למה באו לארץ ישראל? והתורה אומרת שאנחנו נחזור. אנחנו צריכים פה, יש לנו ייעוד פה. אבל היה משנה ציונית של ההגרה לפני 250 שנה. והיה שם שבעה שלבים. יש משיח בן יוסף, שהוא בונה את הצד החומרי של מדינת ישראל, נקרא לזה, של עם ישראל פה בארץ ישראל. ואחר כך יש מעבר למשיח בן דוד, שהוא בונה קומה נוספת של השליחות המיוחדת של עם ישראל על גבי מדינה שמתפקדת כמדינה, מדינה שהיא מופיעה את הצדק בעולם, במערכות שלה. זה בא לידי ביטוי במקדש, שהוא מאיר את האמת לכל האנושות, והאנושות באה לפה לספוג אמת. אבל המעבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, כתוב, יש שבעה שלבים, זה שלב של חזרת עם ישראל לאמת. וזה בדיוק על מה שמדברים, חזרת עם ישראל לאמת מכשיר את הופעת משיח בן דוד. ואנחנו רואים את זה היום, אנחנו רואים שהשקר גובר, אנשים נמאס להם מזה, אנשים מבינים שככה אי אפשר להמשיך, כן? ואנשים מחפשים. אז העולם השקרי מתמוטט, רואים מה שקורה בית המשפט, מה שקורה בכל המערכות, אפילו צבא הגנה לישראל משקרים, כמה חיילים מגייסים, כן? זה שבר, זה שבר. העם הזה שבא לפה לארץ אחרי 2000 שנות גלות, מצפה מהמדינה הזאת שיהיה מדינת אמת. והדבר הזה שובר את האנשים, כי אנשים כן ישרים, וכן טובים. אז זה מתמוטט, והאמת תתגלה. טוב. וואו, שעה 3. טוב, מה שראינו עד לפה עכשיו, זה באמת, אנחנו בהתחלת מהלך שאנחנו רוצים לבנות אותו, אנחנו ראינו דבר חשוב, שהאמת הולכת ומתגלה. זו התשובה שהוא נתן למין. האמת הולכת ומתבררת. האמת שמוסתרת מתחת העולם השקרי כביכול, והמילה עולם זה מלשון העלם, שהוא מעלים את הקדוש ברוך הוא, מעלים את האמת מהעיניים הפשוטות של האנשים. והדבר הזה הולך ונחשף, הולך ונחשף, והדעת בסופו של דבר תתגלה, כמו שכתוב, כמים לים מכסים, והדעת הזאת היא זאת שתאפשר לנו אחר כך להסתכל בצורה רחבה לחיים, ולהיות בגדלות, להיות בגן עדן, להיות עם הרגשה טובה מול המציאות, ולא הרגשה של ייסורים, שהמציאות לא מתנהלת כמו שצריך. אבל זה רק ההתחלה, אני רואה שהזמן באמת ניצח אותי, ניצח אותנו, ואני חושב שחשוב ללמוד את התורה הזאת. התורה הזאת חשובה, זה רק ההתחלה שלה, היא מאוד מרחיבת הדעת. רק צריך קצת להיעזר בסבלנות, ההתחלה, התחלות תמיד קצת קשות. אז בואו נעשה רק סיבוב קטן, עם מה אנחנו יוצאים? מה אתם יוצאים ממה שלמדנו עד עכשיו, גם מהקדמה, מה אתם לוקחים הביתה, מה אתם לוקחים לחיים.